טוב, בהצעתו של גלעד, שנמשיך את הקריאה המשותפת במהלך שבוע, כלומר, אני בחשבה אחרונה שבוע להפוך בסדר, אבל השתכנע חשוב נשאיר את המתכונת הזאת. ובאמת אני רוצה שמה שיש כמה דפים, פשוט טקטיקה לפסוקים המרכזיים של פרשת קורח, תרצו החטא בעונשו. ובצד השני, כאן אגדה של רבה ברבר חנה, שגם היא זכתה לכל מיני דברים. גם האגדה עצמה היא מרתקת, וגם הפרשנות של רבי נחמן מצד אחד ושל רבה מצד שני, לאגדה הזאת היא פרשנות נורא מעניינת, וזה בדיוק, אני מזמין דיבור, מזמין דיון. מה שהבאתי כאן, את הפסוקים, את רבה ברבר חנה, ואת רב נחמן ואת הרב קוק שמסבירים כל אחד בדרכו ולעצמו נורא מעניין. אבל דווקא אני רוצה להתחיל מהפסוקים ולעזור פרשנות ולנסות לקרוא את הפסוקים כמו שאומרים בקריאה יחפה, בקריאה שהיא נטולת פרשנויות בראש ונטולת דימויים בראש על קורח. וסתם מעניין שקורח עצמו הוא באמת הוא נתפס כדמות לא חד משמעית לשלילה. קודם כל בגלל בניו, הפסוק בפרשת פנחס ובני קורח לא מתו. עוד חז"ל דיברו על בני קורח, הכל נתבצע להם בגיהינום, וישבו עליהם ואמרו שירה. זה מאוד מסקרן, כי עדת קורח נבלעה באדמה ובני קורח לא מתו. כאילו, זה כבר פער שמזמין פה איזשהו דיון, איך קרקע שהבנים, ויש לנו גם כידוע מזמורי תהילים, למצוא בני קורח מזמור, כידוע מזמורי תהילים, חלק מהם, אז הדבר הזה מזמין משהו. בכל מקרה שהמסורת החסידית, אני יודע את זה על חב"ד, אבל אני חושב שלא רק חב"ד, נוהגים לקרוא לקורח סבא קדיש הקורח. או ביידיש זה נקרא דהיילי גזיידי קורח. ו...
מה
זה אותו ביידיש? אה? אה, לא. מה נשמע את זה אותו? לא, עכשיו, זה לא צמח סתם. זה צמח על זה שקורח הוא דמות מסתורית. ומעבר לטענות ומענות של הפסוקים הגלויים כלפיו, מסותרים כאן סתרי תורה ממש. זאת התחושה שלי כבר שנים רבות. אבל מה שאני רוצה לעשות שבקריאה זה להיפרד גם בעצמי, מה שאני כבר התגבשתי בעצמי פה ושם, ובאמת לקרוא ביחד מההתחלה, כאילו לקרוא, ואתם תראו, אנחנו נרחיש מהר, שאם אנחנו נקרא באמת בקריאה חפה מכל, חפה ויחפה, גם יחד, אני נוכל פה, אני חושב, אני מקווה שיסחו פה כל מיני תובנות כאלה ואחרות ונשאיר את כולנו. אז אולי אני מתחיל, מישהו רוצה לקרוא? גלעד, בוא, אתה מתעדב.
איזה פסוקים?
כן, פרק ז' פסוק א'.
ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודותן ואבירם בני אליעד ואהרן בן פלג בן ראובן. וקום בפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם ככל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומודות נשאו על קהל אדוני.
זה החלק הראשון. אולי נגיד משהו לפני שנראה את ההמשך, זה בעצם הפתיחה של הסיפור. מה אתם אומרים על זה? מה... איזה הרגשות צורכות כאן בתיאור הזה? מה התורה רוצה לספר לנו כאן?
אפשר
אולי
קודם
לקרוא
את הכל,
ואז... אה, אוקיי, אפשר גם ככה. טוב, אז בואו נמשיך עליהם.
וישמע משה ויפול על פניו, וידבר לקורח ולכל עדתו לאמור בוקר, ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהם כתורת לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר אדוני והוא הקדוש, רב לכם בני לוי. ואור משה אל קורח, שימעו נא בני לוי. המעט מכם כי הגדיל אלוהי ישראל אתכם ולעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משקל אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם ולהקריב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה לכן אתה וכל עדתך הנועדים לאדוני ואהרון מהו כי תלינו עליו וישלח משה לקרוא לדתן ולאווירה בני אליה ואמרו לא נעלה אמרת כי אליתן מארץ זבת חלב ודבש להמיתן במדבר כי תסתרר עלינו גם יסתרר אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביותן ותתן לנו נחלת שדה וחרם העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. ואיחר למשה מאוד, ואומר אל אדוני, אל תפן לנו חתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה בהם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם כתורת, ויקרבתם לפני אדוני איש מחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש, ויסירו עליהם כתורת, ועמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון. ויקר עליהם קורח את כל העדה על פתח אוהל מועד, ורק יבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלו אותם כרגע. ופלו על פניהם ואמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, אש חד יחטא ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח אדתן ואבירם. ויקום משה וילך אדתן ואבירם וילכו אחריו לפני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סור נא מעל העולי האנשים הרעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, ותשרפו בכל חטאתם. ועלו על משכן כוח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים בטח העוליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה יברא אדוני, ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניעצו האנשים האלה את אדוני. והיא ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותפקע האדמה אשר תחתיהם. ותפקע הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לכוח, ואת כל הרכוש. וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותכנס עליהם הארץ, ויבדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו תגדיל לעינו הארץ. ויש יצאה מאת אדוני ותאכל את 50 ו-200 איש מקריבי הקטורת.
טוב, אולי נתחיל, גם אולי באופן חופשי, מה... מה אתם מעלים כאן? יש פה כל מיני דברים. מה בעצם הסיפור כאן? מה קרה כאן?
יש פה שני סיפורים, שמקבילים. או שלושה אפילו.
מה אין?
יש את קורח. יש את קורח. ויש את בני לוי. ויש את דתן ואבירם. כל אחד מהם יש סיפור, יש סוף אחר.
50 ו-200 נשיא העדה.
כן. לא יודע, בסוף אולי כולם כאילו זוכים. לא כולם זוכים לאותו סוף.
מה עוד?
יש פה ויכוח על אהרון וויכוח על משה. כאילו שני ויכוחים.
מה באמת המקום של אהרון כאן? מה הסיפור של אהרון?
כולם קדושים. זה לא שייך שיש מישהו שהוא קדוש.
כן, מה שאתה רוצה לבד, לפי המשך, אם איזה מדוע תתנסו, זה בעיקר טענה על אהרון, שהותך את הכהונה, לא על משה. כי גם הופיע בהמשך, בגלל שתיים עם כהונה. למרות שרוח הפסוקים היא בבואו שתראה למשה.
כן, משה הוא העונה,
הוא בעצם בחותיו של הביקורת, בעיקר. ואהרון משתחל כאן פתאום כאילו באופן לא כל כך ברור מה הנקודה של אהרון בתוך הסיפור.
לא, גם רואים בתגובות של משה שיש שתי תגובות. יש תגובה אחת בפסוק ה. אחר כך עוד בפסוק ח', ויאמר משה. אף אחד לא אומר לו משהו באמצע.
וגם משה הוא זה וישמע משה בפה על פלאק. כלומר, גם התגובה לא באה מאהרון. אהרון לא מופיע מה קרה לו בטענה הזאת. אז זה לא ברור כזה, כבר נקודה באמת מעניינת שלא... לא ברור כאן מי המחותב של כל הסיפור, משה או אהרון. ומי שמדבר כזה משה, פסוק ח', כמו שאמרת. אחרי זה וישלח משה לקרוא לזה באווירם. אחרי זה, משה כאן הוא, משה מוזכר פעמון בפסוקים.
בסוף הזה יש ממש תחושה של, אני לא יודע למה, תסביר לי את המבול מאוד.
מבול,
ותבלע אותם, ובלע אותם ואת כל אשר להם ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לכוח ואת כל הרכוש, זה פסוקים
וואה
זה פסוקים שמאוד מזכירים את המבול, אני לא יודע למה
יש בזיכרון כתוב לזכור עולים את נוח ואת כל החיה אשר לו כאילו בצד החיובי, יכול להיות שזה גם מופיע שם בצד השני
שנייה, אני אסתכם
שם ואימח את כל הלבקום
כן זה אסוציאציה לשריפה וסקילה, את האמת
כן, יש לנו שני אנשים, זה מאוד מעניין, אלה באדמה ואלה באש, כאילו, רק מחולה.
הנה, ויגבע כל בשר רומס על הארץ, בעוף ובהמה ובחיה בכל אשר שורס על הארץ אל כל האדם. כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. ויימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה ואדם מסועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ. וישאר רחמה.
ותכעס עליהם הארץ.
כל הקול הזה, הטוטליות, כאילו.
יש לי עוד איזה נקודה שכאן, בהתחלה היה תגובה מתונה. בוא נראה בית מי נבחר. יש איזה מין הזמנה, בוא... איש שנבחר שימו הקדוש.
אני חושב שזה...
זה הלך למין איום אלים, שאתם תראו, מי שנבלה באדמה ולא מת כמות כל האדם, שפתאום זה עבר לדרמה מאוד אלימה, מאוד מרחיקת לכת. אנחנו ציפינו בהתחלה, אוקיי, יש ויכוח. אתה אומר שאתה המנהיג, אתה אחרי כל הקדושים, בוא, תהיה איזה אחרה מלמעלה. אחרה מינורית, כאילו, ציפינו לזה אחרה מינורית.
אני לא חושב שזה מדרג, אני חושב שזה שני עניינים, כאילו, יש את הטענה. יש את הטענה שכאילו, העם באמת צריך הוכחה מסוימת. משה לא יכול, באופן פוליטי, הוא לא יכול לעמוד ריק כנגד הטענה, ופשוט להשמיד את האנשים האלה. ואחרי זה יש את ההתמודדות עם האנשים עצמם, שכאילו העזו, כאילו שהכוונות שלהם לא היו באמת נקיות או משהו כזה, ולכן צריך כאילו להיפרע מהאנשים עצמם.
לא כתוב שאתה אנשים נקיות, כאילו...
הוא כן, הוא אומר, לכן אתה בכל עודתך נועדים על השם בעצם. בעצם הוא כאילו חושף את הכוונה שלהם, הוא אומר, זה לא שאתם לא יודעים על הארון, זה על השם שאתם...
אבל זה גוף הניסוי ויכוח.
כמו שאמר, מי ייתם כל עם השם נביאים, כאילו יש פה איזה משהו שאני חושב שזה ממש עומד במתח מול זה.
נכון.
משה בעצמו כל הזמן דוחף לזה, לכאורה הוא אמור כאילו... זו טענה ש... כן, אולי הצורה שבה היא מגיעה היא אולי לא, היא לא טובה, אני מייצא אותה אפילו כשלילית, אבל בסוף, אם אתה הולך לתוכן של זה, התוכן הוא תוכן שלכאורה משה אמור לסמוך עליו אפילו במידה מסוימת, בגוון מסוים, זה ש...
הם לא ביקשו נבואה, הם שאלו אותם למה אתם מתנשאים.
הם אומרים, אנחנו רוצים, כן, במובן הזה הם רוצים לעבוד את השם, כאילו, הם רוצים להיות גם מה שמייצג את העבודה שלהם.
בוא נסכם, איזה טענות, איזה טענות עולות כאן בסיכום העניין?
רק טענה אחת.
לא, לא.
בשורה?
כן, העירה.
לא, יש פסוק ג' מדוע תתנשאו, כולם קדושים ואותו תתנשאו.
כן, זאת אומרת.
יש טענה שנייה...
לבין בשם תאונה.
זה לא כתוב?
לא, זה משה
ממש. לא, לא.
בסדר, אני אומר, לפי מה כתוב, כתוב רק פסוקים.
לא, אבל שכתוב אחרי זה גם במשך ש...
נתן
ואבירה? כן, באמת כי איתנו, זה לא נתנה של נתן ואבירה, אבל זה חלק מהמעגל
שנתן אותנו. סיפור אחר, אני לא בטוח
שזה קשור. מה?
של נתן ואבירה, אני חושב שיש להם את הסיפור שלהם.
אז
הם כאילו בכלל...
גם שם נפורה וכל
הדבר. זה שהתורה, התורה שם את כולם כוח וכל הדתות וכל באחד המחתה, במחתות, אחד המחתה. כל במחתות, אז אני חושב שכאן זה כבר אומר משהו, ולא נוכל לפרק את זה עד כדי כך.
אני חושב ש-250 האנשים כן אפשר לפרק אותם. הראיה שגם העונש שלהם הוא אחר.
לא, 250 אנשים כן.
לא, אני מסכים, לגבי נתן ואבירם אני מסכים.
אז יש טענה אחרת לגמרי, שאתם... לא מאמינים לך, אתה רוצה את עצמנו ללכת, א', הסתרר עלינו כמה הסתרר, כלומר, אתה בעצם רוצה להשתלט עלינו.
זה כמו מדוע תתנסו.
לא, מדוע תתנסו, טענה יותר ברמה עקרונית. כולם קדושים, למה דווקא אתם מתנסים? כך תמיד הבנתי, שזו טענה יותר במישור של ההיררכיה, של ההנהגה. כאן הטענה היא, לא מאמינים לך כבר, אתה רוצה את עצמנו, אתה רוצה להשתלט עלינו. הרצון להשתלט הוא כבר טיעון מסוג אחר, הוא טיעון שבו... גם אם אני מוכן לקבל את ההיררכיה, אני מוכן לקבל שאתה נבחר, אבל לא קיבלת את המנדט להשתלט, קיבלת את המנדט להיות מנהיג, זה כבר טענה מסוג אחר. ואז הוא צריך להתנצל לפי ההתנצלות שלו, לא חמור אחד אם נסעתי, זה רומז פה לעוד טענה שעומד ברקע, שכאילו, אני גם קורא את השמואל, שאתה אומר,
קיצור,
זה מתפתח פה למין רשת של טענות שהן לא קשורות אחת לשנייה באיזשהו מקום.
למה קשור? אני רואה
פה
נושא אחד בכל הפרשה.
אפשר להבין את זה, כן.
נושא בכל הפרשה,
זה ערעור על סמכות
של משה.
ערעור על סמכות של משה.
פשוט לא רוצים שהם
עניים. אבל גם ערעור על סמכות יכול להיות בעיקר מניעים. מניע אחד מניע עקרוני, למה אתה ולא אני? מניע שני, שאתה, זה אכן אתה.
לא למה אתה ולא אני, לכאורה אין פה אומר למה אתה ולא אני. יש פה למה בכלל.
לא,
למה אתה ולא אני? למה אני כל הידע כולם בשביל?
אתה מערער על עצם...
הוא נגד סמכות כל שני.
בדיוק, אז זה כבר טענה מסוג אחד. זה כבר לא טענה ברמה שאתה משתלט עלינו, שאתה לא יודע אותנו לארץ, או כל דבר. זה מגרש אחר של דיון. וכאן יש עירוב של התחום, ראשי צהרות שיש פה עירוב של דיון לא ברור, מה הפשר העירוב הזה כאן? גם מה שרב אורי הציר הזכיר של הפריד בין נתן ואבירה או בין ה-250, זה נכון, וזה נכון מצד שני, התורה כאן, כי הוא עושה איזה מין מישמש אחד
ש... אז זה כאילו הרעים והטובים, כולם הרעים, אז זה... יש סוגים שונים של הרעים, אבל זה עולים עם מיון של הרעים והטובים.
כולם הרעים, השאלה איך מתמודדים עם זה?
זה בבית הרי, כמו שחיים הזה, בית הרי וטובים, אנשים הרשיים האלה, כבר זה מין אמירה, אני לא זוכר, יש מקבילה בתורה שיש מסמנים ככה אנשים רעים האלה, כאילו, שמו עליהם איזה איקס כזה, מן האוהל של הרשיים, הם יבלו באדמה, זה כמעט כמו בסיפור הצדיקים.
התגובה של משה לבני גד ובני ראובן, אתה מגלה את יחסו למרגלים. הנה קמתם תחת אבותיכם,
תרבות אנשים חיים,
שורש, תוררות ולענה, ממש ככה אמירות קשות.
ספוט עוד ככה שם.
ממש, אתה פתאום רואה איך הוא...
זה שזה חוזר בין הרגלים, שזה חוזר בין הרגלים, זה נכון. אבל כאן אני חש שיש משהו נורא קשה, נורא אדים, נורא... עוד... בעצם יש בעיניי איזה פער לא מוסבר בין הטענות שאפשר להקשיב להן, לבין הסימון ה-X הזה שהוא הופך אותן ממש לחוץ לתחום. הטענות עצמם, בואו נראה מה עם הטענות, אבל דווקא בעולם היום, כל העדה כולם קדושים, הרי לצלות שאנחנו חווים אותם בעצמנו כל הזמן, זה משורשי הפוסט-מודרניזם.
יותר מזה, משה בעצמו, כשיהושע מגיע אליו בפרשה הקודמת ואומר לו, אלעד ומידד מתנבאים במחנה, אז מה הוא אומר? מה בא לי? ייתן כולם השם
נביאים. מה שגילה נזכיר רגע, זה, אתם מבינים, יש פה באמת איזה מתח של, אני אפילו לא הצלחתי לפתור אותו לעצמי. באמת, היום בעולם שאנחנו חיים היום, פעם שהיררכיה, נגיד, המאה ה-19 היה, ירח הברורה, אני המורה, אתה התלמיד, אני אשחק את המורה, אתה את התלמיד, הכל בסדר. היום שכל הדברים התערערו, ואנחנו בכלל חווים, חיים בכלל בהנחות תשתית לגמרי אחרות. לשמוע את הלכה כולה כדי כל הקדושים, אתה אומר, שמע, באמת, באמת נכון, כאילו, באמת כל הקדושים, יותר גילת כל מה שהם נביאים, כלומר, באמת, זו טענה שצריך להקשיב לה, זו לא טענה פשוטה. משה בא וירה מן השמיים, מהר סיני, הביא תורה. והביא את עצמו לעם, ואומר שדבר השם בגרונו, והוא הנציג הנאמן. אוקיי, אבל גם תרשם לו להרער את זה, תרשם לו לשאול כמה שאלות. אז מה כל כך הקצף יוצא? כאילו מה... אז אם מחפשים איזה אובייקטיבי קורה עם היציצי ואדמו שקדים במבחן ההוא, מופיע בהמשך לבטי זה, אז יש צריך איזה מדד אובייקטיבי, כאילו, שהנה הוא... גם זה לא ברור בדיוק מה כאן הסיפור. אבל הטענה עצמה היא באמת נותנת מקום באמת לאיזה רוח מלמטה ושאלת המנהיגות עצמה, עצם העובדה שיש מנהיג שהוא תובע את הכתר לעצמו הופכת להיות שאלה נורא בעייתית ואני רוצה שנייה בואו נדבר על זה ביחד באמת בעולם היום דווקא יש היום אחד עם מחיר הפוסט מודרני זה עובדן הסמכות הסמכות ההורית, הסמכות הפוליטית, הסמכות הרבנית, גם שהיה איזה כיוון וזה באמת לא דבר פשוט באמת, כולם מתמודדים בשאלות האלה חיים בעולם באמת ש... התגובה כאן, מי שמציע את התגובה בשאלות העכשוויות, כמובן להעמיד אותם איזה אוהל של רשעים, נבלע אותם באדמה, זה קצת מורה חיוך. צריך להיות ברצינות, יש פה שאלה רצינית, זה חייב מענה רציני. זה נשמע כאילו מענה חלילה לא... זה גדול לא יפה, אבל זה נשמע כאילו מענה לא הוגן. כאילו זה לא הוגן. אתה מסוגל לי בכוחות שלך שאנשים יבלו באדמה, אז מה? כאילו, למה זה ראה בדיוק? זה ראה שאתה המנהיג הנבחר והם לא, כלומר, מה כאן הקשר בין הדברים?
השם מוכיח בו, השם יבחר את הקרוב אליו וקריא, למה זה? יש נוכחות של השם, זה הכרעה אלוקית, זה לא שהוא עושה...
כן, אבל התורה הזאת לא אמורה לכאורה להלחיץ את משה, כאילו, בפשטות נראה שהוא היחיד שמנהל פה קשר, כאילו, קשר בין סובייקטים עם הקדוש ברוך הוא, שכולם מתייחסים לזה, כאילו, כן? מדוע תתנסו על קהל השם, כן, וכולם יש את השם, אבל בסוף כאילו מי שמדבר איתו זה משה, כאילו אתה רואה ש... כן, ואיחר למשה מאוד ויאמר אל השם, כאילו פתאום יש איזו פנייה ש... פנייה שהיא נראית אישית, והתגובה ש... התגובה של השם היא נראית גם מאוד רדיקלית, כן, בהתחלה... ואחלה את כל העדה, כאילו, זה... דווקא פה אני מרגיש שיש... כאילו, זה גם מרכז של הסיפור, ויש פה איזה משהו שכאילו, לא יודע, אולי גם במידה מסוימת זה פונה, כאילו, זה מצריך את התגובה של משה, כאילו, של... כאילו, זה מעמיד אותו במידה מסוימת במקום, אומר כאילו, לא, אני לא צריך להיות השליט, אלא כאילו, יש פה את, כאילו, זה מסיט את המוקד ממנו לעדה, הוא צריך להתפלל על העדה, לא על עצמו.
אתה מזכיר לי מה שעמדה, כן, זאת אומרת, אמרת, שיפה שאתה אומר, הקנאות החלות הבקירה באדמה, זה מזכיר את העמדה הרבנית שהיא על הפוסט-מודרניות. באמת, שזה הרס הכל, אנשים מדברים בשפה כזאת, זה הרס הכל, זה... כלומר, אתה לוקח את הפוסט-מודרניות, אתה בעצם הורס את הכל. זה בעצם מה שכתוב כאן, ולכן העוצמה של הדין, שאלוקים מתגלה כאן ב... מדינת הדין באופן כל כך כמו שיחזקאל נפלו על פני אל גביש מן השמיים וידעתם כי אני השם, איזה מין גילוי נורותיו של הקדוש ברוך הוא על ידי שממש קורה כאן איזה מין קטסטרופה שפשוט אנשים נהרגים, האדמה נפתחת, הכל כאן מתערער, איזה מין אלוקים מתגלה כאן בנורותיו על דבר שמילא, מה אתם היו בנביאים שווה סיפורים של דור חוטא ושנאת חינם וגילוי הרעיון של חודמים, אתה יכול להבין שכנגד זה צלם להפיל מידת דין קיצונית. אבל כאן הטענה של קורח לא, בתודעה שלי לפחות, היא לא מזמינה תגובה כזאת. שלא כאילו יגלה דווקא כאן, בקשר של טענות קורח, במידת דין כל כך, כל כך אלימה, כל כך מרחיקת לכת. כאילו אין פרופורציה כל כך בין החטא לבין העונש.
זה אבל זה אינרנטי, כלומר, הטענה שלהם היא לא ש... אני קורא את הפשט של מה שהם אומרים, כל עדה כולם קדושים ובתוכם השם, אז אני אציג את זה בצורה, אז לא צריך בכלל, אין היררכיה. לכל אחד יש את הקדושה שלו, ואת הנרטיב שלו, ואת ההתגלות שלו, ואת הזיקה שלו, ואין שום מקום שאתם תתנסו. ואז בעצם מסתבר שיש שתי שפות איך לעבוד. שפה אחת זה שכולם קדושים, ושפה אחת זה שיש היררכיה. עכשיו מה שקדוש ברוך הוא מלמד זה שיש היררכיה, וכשיש היררכיה יש אלימות. כלומר זה מוברג, אתה לא יכול להגיד בוא נעשה מצב שבו כולנו נהיה ביחד בכיתה, המורה כתלמיד, התלמיד כמנחה, המנחה כמורה, לעשות כאן איזשהו סוג של מישמיש כזה, ואז בסופו של דבר אני אגיד טוב, קום, איך תביא את ההורים על זה שבאת תביא חוצה תלבושת, אי אפשר. ומצד השני, אם יש כאן היררכיה ואני המפקד והחייל, אני המורה ואתה התלמיד, אז כן, אז אני...
בגין שדה.
אז אני אלים, כן, אז אני אתן לך שבת, גם אם זה לא מוצדק בעיניך.
כן, אבל במידה מסוים, דווקא התגובה של הקדוש ברוך הוא הראשונית היא זאת שאפילו תבטל את ההיררכיה, כי אין לך מלך בלי עם. כן, לא תהיה היררכיה, יהיה רק משה ואהרון. אין להם, לא יהיה מי ש... לא יהיה לך...
לא הולך על הדרך הקלאסית שלו, בוא נבנה את העם הזה מחדש.
כן. אבל בתוך הרחב כזה אין לך, שוב, אין לך היררכיה.
אתה יודע מה, אולי הקדוש ברוך הוא בעוד הנקצין זה ככה, אולי הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים לשחק את המשחק? אוקיי, לכו, אני אעשה לי מלכים, אני לא צריך אתכם, אז בלי עם, בסדר? אז אני אהיה, כאילו, אתם רוצים חוסר היררכיה? אין בעיה, גם בשמיים יש חוסר היררכיה. טוב לי בחמימות של עצמי. אבל אם רוצים ללכת יחסים היררכיה, אז זה מגיע עם אלימות. יש פה משהו מאוד 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 נוקף בטענה הזאת של הקדוש ברוך הוא. אז השאלה שלך הרבה פעמים מובנים הופכת להיות עם סימן קריאה. כלומר, לא, מה פתאום הוא מגיב ככה, אלא זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, כן, יש היררכיה, ואם יש היררכיה, יש אלימות. ואני רוצה לעצמי להגיד שגם הטענה, לא חמור, אחד מהם נסעתי, שאומר משה, שכבר המדרש שם בפי קורח את הלעג הזה, שהוא עומד שם קורח ואומר, והנה, ובא אהרון ולקח לה את הזרוע לחיים והקריבה, והנה בא אהרון ולקח לה את הזה, ומה אם התרומות ומעשרות, וכו' וכו'. או בלשונו של, מי כותב את זה? שהבין את ה... עמדן או מישהו מהספרים של דור התחייה, שהוא מעמיד שם איזה דמות שאומרת, לא ברדוצ'בסקי, שהוא אומר, לא חמור אחד מהם נסעתי, הרבה חמורים נסעת, שעומדים שם ועונים לו כסיסוג של קריאה. בצד מסוים זה גם חלק מהסיפור. כלומר, כן, אתה בסוף תשלם מיסים, אתה בסוף תיתן מס למלך, אין מה לעשות, יש היררכיה, אז ככה זה עובד. זאת תגובה ראשונה שלי לך, אבל התגובה השנייה שאני רוצה להגיד היא הפוכה לחלוטין. זה אינטואיציה שעולה לי שקורח מגיע, הוא לא מגיע עם מחאה עממית. מגיע קורח, לפחות בסיפור שלנו, שהוא מגיע כאינטייטל של בן יצהר, בן קיאת, בן לוי, בסדר? אני מגיע כמיוחס, והאלה שהם בני... מגיע עם בני ראובן, ומגיע עם 50 ו-200 איש, שימו לב, נשיאי העדה, קריאי מועד אנשי שם. כמה תיאורים יש להם? כל אחד יש לו כמה אותות הצטיינות מאיזה מלחמה, וארבע אנשים שסוחבים לו את הגלימה מאחורה, ועסק רציני. עכשיו, הם מגיעים, והם אומרים, מה פתאום אתה מתנשא? הלו, הלו, גם אתם בעצם בעצמכם סוג של מתנסים. כלומר, הרבה פעמים הטענה כנגד הפוסט-מודרניזם, אני רגע אשתמש בשפה שהשתמשת בה, שהוא בעצמו הופך להיות גם כן דקני, וגם כן אלים, וגם כן ליברלי עלק, וגם כן פתוח רק למי שפתוח, ומדכא את מי שחושב אחרת, הוא לא באמת סובלני ופתוח ונאור וכו'. כלומר, יש כאן שתי טענות הפוכות. אם אתה בא בצד אחד וטוען, אני רוצה שוויון מוחלט וחוסר היררכיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, לא בבית ספרי, ויש פה אלימות. ואם אתה בא ואתה אומר, אני בעצם לא רוצה היררכיה וכו', אני רק רוצה להיות זה ששולט, אז שלום. צריך להיות שונות, אפשר להיות.
אני אשמח לשתף בכמה מחשבות שהיו בקצוע. בקריאה ראשונה, אז באמת הזדהיתי עם הדברים שאמרת על איך שזה קצת זר לאדם, כאילו שחי בחברה פוסט-מודרנית, הקטע הזה, כי באמת יש פה איזשהו משהו מאוד, מאוד מודרניסטי, כאילו מאוד יודע וודאי, והקדוש ברוך הוא ככה מעניש את מי ש... מי שחוטא ומי שלא בסדר. אין פה רגישות לנרטיבים. אבל אז, כשחשבתי על זה, אז אני אישית כאילו נמצא בתקופה שבה אני קצת משתנה בקטע הזה. אם כאילו פעם הקטע הזה היה, כאילו, אם פעם קטעים פוסט-מודרניים היו מאוד מרגשים אותי כשהייתי קורא אותם, אז דווקא היום, כשאני פוגש במשהו שהוא משדר המון ודאות, זה כאילו... מכניס בי הרבה חום, כאילו, לא יודע. ואולי כאילו זה, כאילו במחשבה שנייה, אחרי שקראתי את זה, אז חשבתי לעצמי שאולי, כאילו, אולי זה המסר, כאילו, אולי על אף הפוסט-מודרניזם, כאילו, יש מקומות שבהם אתה צריך את הוודאות הזאת. אני לא יודע, כאילו, אני עכשיו קורא ספר, לבד בברלין. זה כאילו, התקופה כאילו, כשגרמניה הנאצית על השואה. ויש שם דמויות שהן פשוט... ידעו מה לעשות, כאילו היה להם, ידעו שמשהו לא בסדר, כאילו. וכאילו היה להם מין ודאות, חסידי אומות העולם, שהיה להם ודאות פנימית, כאילו, של מה לא בסדר, וכי... פשוט כי הם אנשים טובים, וזה, לא יודע, אני אישית, כאילו, זה מה שאני מחפש עכשיו. בתקופה הזאת שבה אני נמצא, בגלל... לא יודע, אני באמת עברתי שינוי. כאילו, בשיעור בעת, כאילו, נורא הייתי מתרגש. כל קטע, כאילו... שמשדר סובלנות לכל נרטיב, היה מאוד מאוד מרגש אותי, כאילו, ממש. והיום אני בתהליך, לא יודע, אני קצת משתנה, אני כל הזמן משתנה בקטע הזה, כל הזמן. והיום, דווקא עכשיו, כשאני פוגש טקסטים כאלה, זה דווקא...
עושה לך טוב.
עושה לי טוב. כאילו, אני לא... כאילו, הלוואי שיהיה לי כזה ודאות, כאילו... אני עדיין, כאילו, אני מנסה לאזן, כאילו, בין מצד אחד... להיות רגיש לכל מיני נרטיבים, אבל מצד שני לא, כאילו לא לטבוע, אני לא יודע. וכשאני רואה דבר כזה, שאני חושב על תקופות שבהן היה, לא היה הסתר פנים, היה הקדוש ברוך הוא, שבא ואומר מה נכון, אז היום אני לא מרגיש שזה, שחיים כאלה היו מדכאים אותי. להפך, כאילו אני... לפעמים אני מרגיש שיש דברים שהם לא בסדר.
אתה מעורר בי, עורר
כבר. צריך, כאילו, צריך... כאילו, אני... סיטואציות, כאילו חיים, כאילו ביום יום אני נתקל בדברים שבאמת מרגיזים אותי ובאמת אני מרגיש שהם לא בסדר ואני בתהליך כאילו אולי של חזרה למודרניזם, אולי כאילו אפשר לקרוא זה פוסט מודרניזם, אני לא יודע. אני גם לא רוצה לצאת בשום מניפסטים, אני עדיין כאילו התקופה הפוסט מודרנית. אני מרגיש שמדבר על עצמי יותר מדי. אבל דווקא לא יודע, לי זה עשה טוב.
אתה מעורר בי עוד תשובה, אני אגיד לך למה. אני... שואל את עצמי משפט שאמרת, שאני רוצה שאלוקים יגיד לי מה לעשות. אני שואל את עצמי, אם אני רוצה שאלוקים יגיד לי מה לעשות. אני קצת חושש מזה. אני חושב שיש מקום... הוא מצפה שאני אגיד לעצמי מה לעשות. הוא לא נותן לי אומרה כזאת להגיד לי מה לעשות. אמרו, תשמע, בראתי אותך, תתלך כאן עם החופש שלך ותעשה מה שנראה לך, תעשה את זה הכי טוב שאתה יודע. כאילו, למעט את זה לטובת איזושהי התגלות חיצונית שתיתן לי איזשהו מצפן מאוד כזה מואר, אני לא כך בטוח שאני מעוניין בזה. מזכיר את הגאון מווילנה, אחת האגדות עליו שהמגיד מישרים רצה לגלות לו את הסתרי תורה, והוא דחה אותו, אמרה, אני רוצה להבין את זה לבד. עכשיו, ברור שיש מצב שבו... יש איזה יצר כזה שמשאיר לי, אני... לא יודע שאני כך מעוניין בזה, כלומר. יותר מזה, אני גם... אני מוכרח להגיד לכם שאני... באיזשהו קום יש לי קצת אמפתיה לקורח. אני מאוד הפנמתי את סבא קדישה, את ה... אני לא רואה אותו בעין כל כך עוינת, כמו שהפסוקים מראים אותו. ואני גם מבין את הקשיים, אני מבין גם את הכשלים. יש כאן באמת איזה מין תיאור שבעולם שלנו הוא באמת מראה את, את הגבולות של העולם הנרטיבים. שבלי שיש איזו היררכיה, בלי שיש מישהו בראש. אז זה עולם שלא רואה את עוד איתו, שכל מין אנרגיות שפורות לכל כיוון. כאילו ניסיון לשחזר את העולם התוהו. עולם התוהו, מה, איך נגדירים את העולם התוהו? שעולם של ניצצות שהיו למעלה, הם היו סגורות על עצמם, במין אנרגיות קאוטיות שום דבר לא מתחבר, שלא מתחברות, הן אוטיסטיות. זה המושג של אורות התוהו. ושבירת הכלים הקבלית, אז חלקם עלו למעלה, חלקם נשארו, ירדו למטה ונפלו לקליפות. וזה בדיוק הרוחות של האנרכיה, הרוחות של, של ההרס השמר. זה ההסבר המקובל של אורות התוהו. עכשיו, מה שכאן ניצא, אם ניתן לי לשפה קבלית למה שמתרחש כאן, זה סוג של רודת טוב, כלומר, כוח זה סוג רודת טוב, שהוא בא עם זה, צריך לקרוא את הפסוקים קצת אנרגיה, זה לא סתם שהוא בא אופן מינורי, מדוע תתנסו, יש כאן איזה אנרכיה מובנה, שהם נושאים בתוכם אנרגיה לא פחות עזר מה שמשה נושא בתוכו. ואז כאן נוצרת התנגשות, כלומר, זה מין עולם אוטיסטי, שבו לא מדברים ולא מתקשרים, אין כאן שום דו-שיח, יש פה... הוא בועט לכאן, הוא בועט לשם. אין כאן, בוא זה מגרש, כמו משחק כדורגל בלי מגרש. שכולם בועטים את הכדור, כל אחד, מה יותר חזק, מה יותר פוגע בשני, בלי שיש מטרה. אין כאן כללים, אין כאן מטרה, אין כאן מגרש, אין גבולות למגרש. אתה פשוט נמצא כאן באיזה מין עולם ש... זה לא עולם, זה כבר מחזיר אותנו לתוהו ובוהו. ויש כאן באמת מצב מסוים, אחרי הזכיר את המבול, אני אלך טיפה אחורה אל ה... אל הגירוש מגן עדן, אל המקום שבו כבר באמת יש איזה מין עולם, לא בשפה הקבלית כמובן, ואז כאן באיזשהו מקום ההכרעה האלימה, אפשר לקרוא אותה באופן אחר כבריאה מחודשת של העולם. כלומר, בריאת העולם זה אירוע אלים, אתם יודעים שהוא אירוע אלים. מהיה בהתחלה עולם היולי, ובסוף העולם נברא בסוג של אלימות, שקבעו המים, במקום אחד תראה למשל, קודם כל יש אור, יש חושך, יש כאן איזה מין כניסה מאוד, מאוד פלטנית, מאוד ששוללת את הרוגע שקדם לעולם, כי אפשר לדבר את זה כך, ונוצרות גבולות, כל גבול זה דין, זה מידע, נבראו הגבולות, נבראו המסגרות. זה תנועה לימה שבמצב מסוים, כאן אני חושב שנברא הגבולות של האדם. וזה אירוע שבטבעו הוא אלים. עכשיו, ברור שמדברים על זה במושגים שלנו היום, זה יותר רך, כי אתה לא אומר לך לדבר כאן משהו טוטלי. אני אומר כאן על, בסדר, אני אקרא על החלה, וגבולות ההחלה, וגבולות הסמכות. זאת אומרת, פעם הייתי יותר מתרגש מזה, היום אני יותר מחפש דווקא את התנועה הפוכה. אבל מה שאני מקבל תורה כזה, באיזשהו מקום הזה הייתי אומר, בריאה מחודשת של האדם, בהרבה מובנים. כאן האדם בעצם מתגלה, זה מתגלה איך סיפור מאוד מסוים של הליבר, של קור, דתל אבירם, העדה 250, אבל זה בעצם יש כאן איזה שחזור של בריאת האדם. בריאת האדם היא אירוע שכבר יש מדרשים שתארים את זה. מישהו אמר יברא, אחר אמר לא יברא, אמר אחר אמרו וזה יברא, לא יברא, נוח שנברא, לא נברא בשנברא, עכשיו שנברא. כלומר, בריאת האדם נתפסת בהרבה מדרשים כאירוע מאוד טראומטי. שלא ברור שבכלל צריך להגיע אליו. וכאן אני חושב שהטראומה של האדם מתגלה כאן בסיפור, זה לא נתפס, כי זה לא מופיע כמו בסדר בראשית כהצהרות של בריאה. זה מופיע בסיפור של התנהלות שירה במדבר. אבל אם אנחנו טיפה נקלף את הצד הסיפורי וננסה לראות מה, אני חושב כאן באמת איזה דרמה של האדם שנברא מחדש, החברה, לא רק האדם. כמו שיש דור הפלגה. שם היה איזה מין התמודדות של החילון, של החילון, של לשרפה לשרפה, בריאת הציוויליזציה, שיצר מחדש את החברה האנושית. המחוללת, כאן זה עוד אקט של החילון, שבעצם חלק מהחילון זה לא לעשות מגדל מראשו בשמיים, אלא להגיד שבעצם לא שאין אלוהים, אלא שיש הרבה אלוהים, שכולנו פנים באלוהים. וזה כבר מהפכה דרמטית בטענה, וגם באיזשהו מקום בזה שוב סוג של תיאור של פירוק המבנה הכי תשתיתי של התורה שמספרת סיפור של אלוקים ואדם, אלוקים בחברה. משהו כזה.
אני מרגיש שיש כאן מעבר גם כאילו משלטון, אני מנסה להפיין, כי עכשיו אני נכנס לנקודת מבט של מישהו שעכשיו עומד כן בעדה שמסביב לכל מה שקורה פה. כאילו אם עד אז משה עוד היה יכול להיחשב כאיזשהו באמת נציג, גם שבמובן מסוים נציג של העם, כן, הייתי קורא לזה אפילו שלטון דמוקרטי במובן מסוים. פה זה הופך להיות טוטליטרי, זאת אומרת, אתה כבר, יש את היד הקשה, משה אומר מילה ו-250 איש נשרפים, כאילו, יש איזה משהו מאוד, השלטון הופך להיות שלטון שמונה על ידי פחד.
זה לא רק פה, זה גם חטא העגל.
אבל בחטא העגל
זה... משה טובח בעם, משה קורא ל... לא יודע, לטבח. הרגו איש באחיו, איש ברעהו ואיש
קרובו. נכון, אבל שם זה לא משהו ש... זה כאילו, זו תופעה שיש לך מי להלביש עליה, כן? זה צבא המלך, אם תרצה, כן? זה הצבא, זה המשטרה, יש לך משהו, כן? אתה יכול להגיד שיש לי חוק במדינה ואני אוכף אותו. אבל כאילו, זה לא מגפה של השם, זה לא... זה גם, זה לא משהו, זה לא האדמה פוצה את פיה. כאילו, זה כמעט מעמד הר סיני, כאילו, בצד ההפוך, בצד השלילי שלו. כאילו, יש לך פה איזו התגלות מול כל העם, התגלות, כאילו, של... שאי אפשר להתכחש אליה, וכאילו אחרי מה, איך אתה עומד בכלל מול משה? כאילו מה אתה עושה עכשיו? אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול להגיד מילה, אין לך...
אני מדבר שיהיה בעד.
תראה.
אני מדבר שיהיה בעד, באמת זה מה שהם עושים. אני צריך מגיע ואומר, אתם עמיתים את עם השם. ואז אני מתחילה מגפה עוד יותר גדולה.
אני אגיד לכם, אני באמת, דברים שלכם מאוד מעוררים אותי, אני חושב ככה ש... עצם ההעזה של התורה להמליך את אלוקים, יש את האופציה של הפגנים, של אלילות, והאופציה של הפטישיזם, שבו אתה באיזשהו מקום כלול לקוחות טבע כאלה ואחרים, וכאן פתאום יש פריצה על התודעה של גלות האחד, שזה בעצם מהפכה דרמטית בתולדות האדם. אני דווקא חשבתי בעקבות היום עיון שהיה כאן עם הרב דייחובסקי, ואני גם דיברתי בשיעור שהיא אחרי הצהר, אמרתי שנתן לי רעיון, אולי כולנו נתגייר. למה דווקא גויים? אני חושב שבצעי גם שיהודים התגיירו. למה? הוא תיאר את זה בצורה נורא נוגעת ללב, שאני רוצה לראות אם יש לו דמעות בעיניים, אם יש לי דמעות בעיניים. באמת, דיין שמלא רחמים, נורא הרגיש אותי על התיאור שלו. מה אני רוצה לומר בזה כאן? שכאן היכולת, המשכלה שלי, פחות מהסיפור של הפרשה, זה להתגייר, לקבל מחדש את אלוקים, לקבל אותו באמת קבלה, לא שהוא לא בעלי מצידו, אלא בניגוד להתרסות כל הילה, כל הקדושים, יש מקום לתלות האלה, לתלות האלה יש כאן מקום, באמת כולם קדושים, מתוך השם. בכל דבר יש כאן משהו שחסר במבנה, שזה יש אלוהים. במובן הכי סלנגי, כאילו, אתה יכול, את הבעיה שאתה נקרא לזה הכנעה. הכנעה שהיא תשתית. הגר שבא להתגייר, באמת זה, מה האקט של קבלת מצוות? אז הרב דייחובסקי בכוונה לא משך את זה לכיוון, הוא הכריע, שלא ללך לכיוון של הבדיקות הקפדניות, מה בדיוק הוא עושה. אלא הרגע הזה שקבלת המצוות עם הדמעות בעיניים, זה הסיפור. מי הוא יהודי שאומר, אני אקבל על מצוות, יש לי דמעות בעיניים. זהו, גמר, מה אתה עושה יום אחרי זה? עזוב, לא מעניין. אתה רוצה לסוף את הגירות שלו למפריע? בשום אופן לא. אין בצב. עכשיו, זו אמירה ממש מרחיקת לכת, שאתה בעצם נועץ כאן את הקנה באיזושהי הכרזה, איזו הצהרה, שאתה אפילו לא בודק אותה במבחן האמינות בהמשך הדרך. אלא עצם זה שאתה מוציא מפיך, יש אמירה שהיא איזו הבלחה כזאת, שאני חושב שזו הנקודה שכאן... היא ההיפוך של התיאור, של הנגלה כאן, ואולי זה הנסתר של הסיפור כאן. שבאיזשהו מקום אלוקים הופיע, באיזשהו מקום... אז כאן אומר, התיאור הגלוי הוא תיאור מאוד דלים, מאוד דרמטי, אבל כמו שבריאת העולם, וכמו שמעמד הר סיני, היו קולות וברקים, ויש הרבה תיאורים שמשדרים סוג של אלימות, סוג של איזו דרמה כזאת מאוד אלימה, גם בריאת העולם, גם מעמד הר סיני, אז התיקון כשאני קולט פה זה באמת הפנמה שגואלת את האדם מהשיממון של 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 הפטישיזם, של של האלילות, שבו אין למעשה כלום, אין למעשה כלום שאתה יכול, הכל בגובה העיניים, הכל, אין שום מבנה, אין אלוקים מול אדם, אין שמיים מול ארץ, אין שום מבנה. ואני חושב שזאת הבשורה הגדולה של היכלה של התורה, ודאי שמה שמתרחש כאן בפרשייה הזאת. עכשיו, תשאל אותי איך זה עולה בכאן אחד, כשנספר את הסיפור שאני מספר, למה צריכים לתאר סיפור כל כך אחר, וכל כך אלים, וכל כך... אני חושב את זה, מה יוצא מהסיפור הזה בסוף? שורה תוכנה, מה יוצא מהסיפור? אז הם מתו באדמה, נקברו באדמה, בסדר. אבל מה יצא לו כאן, בלכת האמונה? איזה... הייתה תהייה עם משהו המוניג, אז מה יצא לו מכאן? כאילו, הפסוקים האלה באמת מעוררים בנו ריגוש דתי, ריגוש אלוקי, ריגוש של הכנעה. באמת, זה מה שמעורר בנו, מורת הפרשה. זה, מה אתה אומר?
מה שגם, גם לאור זה שזה נורא ברור שבספר המדבר לאט לאט, כאילו משה מאבד את המנהיגות שלו, וגם לאור, זה מאוד אנכרוניסטי, אבל לאור כאילו האביב הערבי, זה כאילו נורא בולט לי שכשמנהיגות מתאבדת, מתחילים מסע אלימות. לא, זה באמת עובד ככה. זאת אומרת, המנהיגות מתערערת וזה, אז מה עושים?
מחזקים אותו, על ידי עדות, נכון.
או שזה עובד או שזה לא עובד, לא יודע, כאילו בגדול זה לא כל כך עובד.
או שהעם מתקומם, או שהעם שפוסקת.
כן, לא, אבל השלטון חייב כאילו מוקד באלימות ממש חריפה, וזה ברור שזה, כשאתה רואה שלטון מוקד בזה, אתה יכול להבין לבד שמשהו מתערער, כאילו, מתחת
לה. זה מאוד יפה שאתה אומר, אפשר להחיל את לוינס, למשל, שדיבר על המלכות, שזה נחמה של אהבה. שבית הדין, נחמה של אהבה, יש לו קטע נורא נוגע ללב. על המלכות של בדי מלכים, שזה נחמה של אהבה. או שישראל של אהבה, כאב נוקי, נחמה של אהבה. תשרי אהבה שם יוכיח, גם אצל בני אדם כך. אי אפשר לקרוא את הפסוקים האלה כנחמה של אהבה, ולא כנחמה של אלימות, או של ניכור. ואז אם אתה מעלה את זה כאפשרות, זה שאתה יכול לפתוח. מה?
קשה מאוד.
זה לא
כן... כמעט כמו לקרוא מלכות
כנחמה של אהבה. זה כן, לפרט דווקא הערה שלך על הפרק הקודם, על מה שהם נביאים.
מעלה אנשים רשאים אלה.
כן, מצד אחד, גם חלק מהאהבה, אז גם... וגם הראשי יחזור בתשובה.
כבר באיזה שהוא מקום...
אז הנה אותו שבני כוח לא מתו ויתיבים לעלות אל הגיהנוע, ויש תיאורים מאוד... בפסוקים עצמם יש הזמנה לראות פה את האירוע הזה כאירוע שהוא לא נגמר כאן. ובפרשת פנחס, רק שם הופיע, בני כוח לא מתו, לא כאן. זה באיזשהו מקום נותן... נותן כאילו, היה כאן דרמה, הייתה דרמה עם כל השפה מאוד מנוכרת, אבל יש איזה זנבות של סיפור שמשאירים אותך עם, שים לב, יש פה, זה לא, אל תתפתה ליפול בבור הזה, כי הבור הזה מפיל אותך ישר לניכור, ולראה מאוד אלימה. אני חושב שגם לפעמים דווקא גם הדרמה האלימה ביותר, אם תופסים אותה באיזשהו מקום כשנבנתה כאן האמונה, באמת זה נכון, כשאדם מתגייר, אני אומר זה מתגייר כי זה מאוד אגב בלבי, האופציה הזאת ללכת להתגייר, שהצעתי ללכת להתגייר. זה בשביל כל אתה מקבל, אתה נכנע, אתה מודה שיש אלוקים, שזה לא האדם הפרוע, המנוול, היצרי, ההרסני, עוד אתו. חיים בעולם שכוסף לתיקון, כוסף למשהו אחר, אם אתה קורא את זה ככה, אתה גם מבין כבר את החסידים שדיברו על סבא קדיש הקורח, ועל המחווה שזה שכבר מביא אותו לשפה הרבה יותר רכה. שברור שיש כאן בעיה, כי אנחנו אי אפשר לרמות את עצמנו, יש כאן תיאור מאוד מאוד מוקשה, מאוד מאוד חד משמעי כזה. נכון, אני רוצה להרשות את עצמי כן לקרוא אותו מאיזשהו עין יותר רכה. לא להיכנס מדי, נאמר, למקום הזה בלי לתת לו איזה פתחים שמוצא, למרות שזה נגמר לא טוב. בסופו של דבר גם המבול, הרי מה עשו הרבס על המבול? הרבי מחב"ד למשל בתורה אור מדבר על המבול שזה העולם טבל במקווה וארבעים יום זה ארבעים סאה, אז זה ממש לא פחות, המבול זה היה התארות של העולם. עכשיו לחשוב ככה שזה זה גם תיאור פנים כזה של רבי שהוא רואה שכל המים מכסים את העולם, תראה איזה יופי, כל העולם נכנס לתוך מקווה.
יש אישה הלכה של הרב סלובייצ'יק שהולך למעיין והוא רואה זה,
ממש ככה,
כן. הוא רואה מבול, הוא רואה ארבעים סאה.
כן, אבל הרבי לא... הרבי מקום של הרב סלובייצ'יק, הרבי הרבי מאיזה מקום של... כאדם שמסתכל עם האופן ציפור על העולם, שגם האירועים הכי דרמטיים ונוראים, במבט אחר, עשויים להתגלות בתוכנו כאירועים מתארים, כאירועים שיצרים איזה סוג של בריאה מחודשת. אני תמיד אני אומר את זה בחצי גמגום. למה חצי גמגום? כי אני תמיד שואל, תסביר על השואה. הזכרת קודם את הוועד דברי, אני חושב שקראתי את זה פעם. יש עוד כמה ספרים כאלה מהז'אנר הזה. אחד נקרא להיות גרמני, או חיים של גרמני, משהו כזה. זה ספר של אלגוי גרמני, שהוא עורך דין, שמתאר את השיתוך שאחד בכולם, את איך שגרמניה נרסה, ואיך שהוא עצמו הלך להכשיר את עצמו להיות נאצי במחנות, להיות נאצי. וזה ממש מצמרר, כי זה כתוב במין... בגרמניה עשו את ההפצה של הספר הזה עד 99, אחרי מותו. זה עשו את זה, כי זה... אין שם שום דרמה, זה כל כך נונשלנטי, זה הדבר הכי מצמרר, שאני מתאר שם את כל ה... סתם, זה מעניין אותך, זה יכול להיות... אז אפשר, אם אפשר לראות את השואה, את הנהגה האלוקים בשואה, כי זה מחווה ש... אפשר להוציא אפילו מהפה, כאילו, נגיד, חווה של אהבה על השואה.
אני אומרת שם, הייתי מרגיש הרבה יותר מועקה
מאשר... כן.
לא, אלוקים פשוט בכל
הזדמנות,
לפחות על פי התורה, פשוט
נוגף בעם. זה מה שעם אומר גם. הוא לא מוותר לעניין.
אבל הוא מופנה זה למשה ואהרון, ואז משה ואהרון יוצאים באקט הירואי, שכאילו מותחים איזה קו שמפסיק את המגפה, כאילו יש איזה... דווקא זה עדיין מופנה כלפיהם, כאילו כלפי משה ואהרון ולא כלפי השם.
אין כאילו נגישות העם, לא מדבר עם השם. משה ואהרון מדברו עם השם, אוקיי?
נכון, התגובה אחר כך זה שלא יהיה עוד כוח וחלתו, כן, מרקעים את ה...
אני לא רוצה להתגרר לעמדה הרכה מדי, כי יש משהו בנוקשות, באלימות, בטוטליות הזאת, משהו שהוא מאוד נכון, בלי שננסי לרפד אותו בכל מיני פטנטים מדרשיים וחסידיים. יש בזה משהו גם נכון. אני אגיד לך את זה, אני מפחד מזה. הייתי מפחד מזה, אני באמת מודה בזה, אני חושף את חושתי ברבים. אני... נגיד, כשהייתי צעיר יותר, אני... ילדי היו קטנים, כשבן שלי פעם, אני זוכר שהיא הייתה בכיתה זין עכשיו, הוא לא לבש ציצית, וזה לא הרגיז אותי. הייתי ככה דוס כזה, פרום כזה, ונכנסתי בו. פעם אחרת היה גם משהו, ממש ככה. נולד לאחור, אני חושב שזה שנהגתי כך, זה יכול להיות שזה גרם לכל מיני דברים טובים. האם אני יכול לומר, הערות פיסוק כזה לאנשים, ממש לא... לא רק שלא מסוגל, אני גם לא רואה בזה ערך. מבחינתי, שאב צעיר שמאבד את המקום הזה, זה לא טוב. יש צד של דינים, אחרי אורים דינים. וכל אדם שחרד מה... זה כמר, אני לא מצאתי, אני, אולי יש לי כבר עדיין אדם מבוגר, או בסביבות, לא יודע מה, אני כבר קשה לראות מקום שבו... להיכנס מישהו מניקור בלי לראות גם מיד את ה... בשביל לעשות את הצגה אני אולי יכול לעשות הצגות, אבל באמת, אני יד על הלב, אני לא במקום הזה, גם לא יכול להיות, גם לא רוצה את המקום הזה, אני יש מקום... עכשיו, עמדה מכילה יש לו גם קצת בעייתי, הרבה פעמים ההכלה היא רק סוג של אלימות. ושאתה אומר, אל תכיל אותי, צעק עליי פעם מישהו, אל תכיל אותי. אני מחפש דינים, אני מחפש הכלה. כן, אז אני מבין היטב את המקום הזה, אני מודע לאמת, אני לא יודע מה להגיד על זה, אני באמת לא יודע. במיוחד היום, אני יודע שיש כל כך כזאת גישות, אנשים נוסעים לה... סתם, לקרוא איזו ידיעה אוגרנית, שצעק מי שהשבילים מועלם, למה היא לא הייתה בהצבעה של כל התשעה חמקו שם. אני פרצה לבך, הייתי אצל רופא. כאילו, זה נורא ולא מה דבר כזה לבן אדם. כאילו, אתה צריך להתעצל לפני מישהו, שאתה צריך רופא, מה? איזה, ווויילד, וכל העולם יודע את זה, מה? כאילו, אתה צריך על מישהו, אתה לא יודע מה קורה, אתה צריך על ילד, ולכת לדע מה עובר עליו, מה בתוכו. אם אפשר, ספר רגישות, בבודאות העצמית, גם אצל ילדים קטנים, היא כל כך גבוהה. אתה כמו פיל בחנות חרסינה, סתם נותן איזה מין גערה. אתה לא יודע אפילו מה זה פוגש כאן, ואתה... אתה לוקח פה סיכון, שמה פתאום לקחת כאלה סיכונים? זה גם לא נכון לעשות דבר כזה. צריך להיות הרבה יותר רך, הרבה יותר... אתה תמיד אמון שיש איפה לך, אתה לא... הוא מסתורי מבחינתך, אתה לא יודע מה עובר עליו. בשם איזה ערך אתה יכול לבוא, לתת לו לראש. הוא ילד שלי. לא יודע לך על השיחרים. ושני, זה איך אני יכול להרשות להגיד לדבר כזה? אני לא רוצה שהוא יפלוש אליי באלימות, אני לא רוצה יפלוש אליי באלימות, כאילו. עכשיו, אני, כל מה שאמרתי במשפט האחרון, זה בדיוק תנות כוח. הרסתי בדיוק את כל העסק, ואני מאוד דבוך בזה, אני מודה לכם, אני דבוך, אני באמת לא יודע. אני אומר ברמה, אני אומר ככה, ברמה לא קונקרטית, לא אישית, ברמה של תפיסת העולם שלי, יש דינים ואסור לפוגג את הדינים. אלוקים מתגלה גם בדין, ונורותם מתגלים בדין, ואין שום סיבה לפוגג את הדין. וזה אני יודע להפריד את בין השפה, שבו אני מכיר את החיים, איך שאני מכיר אותם. ואני לא מחפש עולם רחוכי, שהוא רק יש לו רק קצת נשי ואימהי, מבחינת בוקבה, רק על האדמן, ואין גם דוחה, ואין גם את ספירת היסוד, ויש את ההזרעה, ויש גם קצת של הלימוד. ברמת השפה הבסיסית, אי אפשר לבטר בשום אופן הזה. זאת ההכנעה, זה העניין שבדרך כלל אני אדם צריך לפנות אותו כלפי עצמו, ולא כלפי אחרים. אדם צריך, איך בא פעם יהודי, מה בין הדור הזה לדור הקודם? הדור הקודם, בעניינים מוכנים, אדם היה מלכה את עצמו, לא למדתי מספיק, לא עשיתי מספיק מצוות. בעניינים גושבים, אני נותן הרבה מצדקה לאחרים. היום זה יתהפך, היום בעניינים מוכנים, איפה התפילין שלך? איפה התייצית שלך? בעניינים של כסף, למה אתה לא מביא לי כסף? כלומר, היום הפכנו את כל הסדר, ואני חושב שצריך להחזיר את המקום, ואתה, באמת, האדם לא צריך לבטר לעצמו. ולהיות אדם מתוחה, בקרה עצמי, מידה של שיפוט, שהוא לא שיפוט מחמיר מדי. גם זה לא דבר בריא.
לא מה שאמרת בכנס, קבלת עצמי, קבלת תורה כקבלת עצמי, זה
רק דפוך. אני באמת לא
חושב לזה.
אני מצטער שכנראה עדיין באווירה הזאת. אני חושב שזה... אבל קבלת עצמי זה תנועה שיש בה סוג שלא של קבלה של החלה דווקא, אלא גם של עמידה מול עצמי, שמתכוון לזה גם במה של דין. יש את ההמתקה, אבל זה לא סוף. יש כל תחת ההכלה, וההכלה היא סוג של... אין ויתורים, אין הנחות. אין הנחות. אנחנו חיים בעולם, סוג של סרט, זאת אומרת, הנחות. סתם ככה, כאילו בטלן, כאילו עצלן, כאילו זה כאילו בא לו. זה, אני משתדל לפחות לחיות ככה. אבל ההבדל העקרוני, זה מופנה כלפי עצמי, או זה מופנה כלפי אחר. כלפי אחר, שאני יודע שהוא לא נגיש מבחינתי, כי כמו שרבי נחמן אמר בתורה ראש השנה, המשפט אלוקים הוא, רק הוא רואה את האדם בפנים. אין לאדם גישה, אז מה אדם, אז איך אתה יכול לבוא לשפוט מישהו? רק אלוקים שופט. אבל מבחינת עצמי, גם את עצמי אני לא יכול לשפוט באופן מחמיר מדי, גם את עצמי אני לא בהכרח רואה. אבל לפחות אני יודע שבטריטוריה של עצמי אני לפחות לא מזיק לאחרים. ומקסימום להזיק לעצמי. זה גם לא רצוי, אבל לפחות אני לא... אני יודע שחייב להכין איזה מושג מאוד הכין לי דווקא. אבל גם ביחד לעצמו. זה המוסר שאני לוקח לי כאן. אז מצד אחד אני אוכל מסע לקדיש הכוח. כן, לי אתם, אין חומרת. מצד שני, אני אומר, בהקשר שנוגע להתחכת האלוקי, ולתת לאלוקים את המקום, ולהיות כנוע. באמת להיות כנוע, להיות מי שעובד השם במובן הישן והטוב. שהוא עוד לפני שבאו לכל הרוחות המטשטשות את התחומים, שמפליגים בהנחות, כמו בעבודה דתית יש כיפי מבצעים ויש הרבה הנחות. אני לא הולך לשום כיפי מבצעים ולשום הנחות. אני פשוט רוצה לחיות את החיים, להשתדל, אני גם באמת מאמין שיום אחד אני אעמוד למעלה. שאלו אותי כמה שאלות מביכות. צריך לתת לי דבר חשבון, אבל אני אראה את זה גם בחיים כאן, לא מחכה שיגיע לשם. אני עומד מול זה, זה לא צריך להגיע למוות, אפשר להגיע גם מדי שבוע לשבת, אפשר להגיע בוודאי בראש יום כיפור. זה שאלות רציניות שאתה רוצה לשאול את עצמו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר כאן, שאני חושב שנברא כאן משהו בתיאור הזה כאן. כאילו, זה מין, אנחנו מדיירים כאן מחדש, אנחנו מקבלים את אלוקים מחדש, אנחנו בוראים את האדם מחדש. מעמידים כמול עצמנו את המראה. זה בא דרך הסיפור, עם כל מה שהחיים של הסיפור, אבל יש משהו יותר עמוק מזה, יותר סאבטקסט הרבה יותר נוקב, שהוא מבחינתי דווקא הוא סאבטקסט מאוד מאיר עיניים, מאוד מתיישב על הלב גם.
אני מסתכל על הדברים טיפה אחרת, אני זוכר ששוב, אני קצת מדבר על הסיפור הזה, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, אבל השוויתי אותם קודם בין היחס של אלוקים כאן לבין היחס של הרשנים כלפי הפוסט-מודרניזם, אני חושב שזה כאילו השוואה מאוד, מאוד לא נכונה. אני צריך להסתכל על ה... לפי דעתי צריך להסתכל על, ה... על הפרשה הזאת לא כטענה. זאת אומרת, מה שיש כאן זה התגלות. ולכן השאלה היא, ברמה כאילו... ברמה של איפה אלוקים נמצא בו, בעולם, ולכן כאילו זה יכול להיות מבט שהוא הרבה יותר היסטורי. בעולם שם, באמת שם אלוקים היה נמצא, ובעולם שלנו צריך לראות איפה אלוקים נמצא, אם הרבנים ככה אומרים, זה לא בהכרח, זה טענה, זה לא התגלות. לכן, שגם הקלצלוק וכמו במיטה, גם מואיזיץ' שמסתכל על הדברים כאילו, כתקופות היסטוריות, איפה הדברים נמצאים. זה מאפשר
למבט
טיפה יותר מורכב על
הסוגים. אתה מביא לך רחוב, אתה מדבר ככה שבאיזה הפסוקים האלה זה התגלות. איך אתה לקרוא אותם מעין של התגלות?
לא
דווקא
התגלות של אהבה מבחינתי.
התגלות.
זה העולם.
עכשיו, הסיפור שזה התגלות וזה לא איזה אקט חילוני שבא מלמטה, כאילו מנותק באלוקים. מה שיש כזה נוכחות אלוקים מאוד נוכחת, זה מה שאני מתכוון לומר. זה התגלות, ואכן אלוקים נוכח כאן עצם זה שהוא מתגלה.
זאת אומרת שמה שאלוקים עושה פה זה עשייה, זה לא טענה. ולכן כשאתה מסתכל על העולם, מבחינתי אני מסתכל איפה זה נמצא, לא מה אנשים טוענים. ולכן גם זה יכול להיות מעברים בין תקופות היסטוריות שונות, יכול להיות כאן אלוקים נמצא פה וכאן אלוקים נמצא פה. זה ברמה אחת. רמה שנייה, בקשר ל... להנחה שנחה פה כל השיעור על הפוסט-מודרניזם ואובדן ההיררכיות, לפי דעתי זה ממש לא נכון. זאת אומרת, אמנם עבדו היררכיות מסוג אחר, יש המון, המון, המון היררכיות בעולם. פשוט לא נכון להגיד שאני היררכיה יותר בעולם.
זה בגלל סיבה אחרת.
פשוט לא נכון.
זה בגלל שהעולם הוא לא פוסט-מודרנית.
סבבה, אוקיי, אבל...
מה שאמר לי שרק שיח הפוסט-מודרני.
נכון, אבל...
ספר רסטינג נקנים רק בסביבה בשביל הצליח.
לא, כי בכל
העולם הוא... אין פוסט-מודרניות, ודאי לא בעולם הפתוח.
העולם הוא מאוד מאוד היררכי, האנשים העשירים ביותר, האנשים המשקיעים ביותר, הספרים הנקראים ביותר, העולם מאוד מאוד היררכי.
זו תוכחה שהפוסט-מודרניות לא חלחל לעולם.
אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח, כי אפשר להגיד שזו תמונת מראה של זה, כאן אלוקים, כאן מי שנמצא זה אלוקים. אצל הפוסט-מודרניות אלוקים לא נמצא, מה שנמצא זה, אז ההיררכיות הן היררכיות של כסף, של חומר,
בעלי ההון הם אלוהים. סבבה.
לא חומר, כמה ספרים מכרו, כמה כסף יש לך, כמה כבשת, כמה מה?
הון איטלנטואלי
הוא גם
הון איטלנטואלי, המילה כאילו הון, זה שכאילו כמה ההון האישי שלך. למה זה צריך להיות עם מספר בסוף, עם דולרים בסוף? כאילו, הרי אפשר להגיד, הוא בן אדם חכם.
כן,
לא נמדק
בדולרים. לא, כל המושג הון איטלנטואלי,
בדיוק לוקח את ה... שיצא לדיון משפיעים, הון, כמה הוא שווה, כמה הוא שכיר, כמה ההון שלו נאמן. מדובר
לאינטלקטואלים גם, אני מסכים, אני חושב שכאן, הנקודה כאן, נגיד, אני אצל שוב את מה שאני קלטתי במעמד של הרב שגר ביחס לפוסט-מודרניות, אני חושב שהריגוש העמוק שהוא חווה, ונסה לתת איזה ביטוי והצטער שלא הבינו את הנקודה של הריגוש המיסטי שמתלווה לפוסט-מודרניות, זה כאילו בדיוק למקום שהעולם עוד מאוד רחוק ממנו, לפי הבנתי, בדיוק זאת הנקודה. את זה העולם לא כאילו, אצל הרב שגר, הוא לקח את הפירוק בשיא הרצינות, הוא לא שיחק עם מילים, הוא לקח את זה, אבל מה, לא את הפירוק שהוא בא לומר שכיוון שיש ריבוי אמיתות אז אין אמת ואין אלוהים, אלא מי שבאמת חווה את זה לא ברמה המילולית הרציונלית, אלא ברמה יותר עמוקה, הוא באמת תופס שיש כאן הזמנה לריגוש מיסטי מאוד עמוק ולדביקות אקסטטית, כמו שהוא ניסח את זה בכמה הזדמנויות, ואני מאוד מבין, וזה מאוד רחוק מהעולם, העולם ממש לא שם. ולכן העולם רואה את הקליפות של הפוסט-מודרניות, הוא רואה שאם הכל מתפרק, הוא שמע לי מישהו לאחרונה שמאוד כועס על הספר של חופש עירי לוחות, אדם יקר שמאוד עריך את הרב שגר, הוא רואה שמאוד כועס על הספר, כי הוא אומר, מה זה מוסר רלטיבי? מה זה מוסר רלטיבי? מה, אתה יודע מה זה? הוא שואל, אתה יודע מה זה? לאן זה לוקח? מוסר יחסי. אז מה יהיה כאן בעולם? מה זה? מה זה? איך להציג יהדות מוסר יחסי? אני חינכתי דעתו, אני אמרתי לו שזה... זה לא יכול להיאמר בלי ההשראה המיסטית שעליה הוא דיבר. זה לא מוסר רלטיבי שיהיה ג'ונגל שכל העלים כבר. אתה תחיה בשלב, כמו במדע הבדיוני, הוא כותב את זה, ש... שיש לה עולמות, אתה יכול לשבת בין עולמות, ויש לך את העולם שלך, שעולם נחרץ, עולם עימי, שאתה אומר, יש לי המון עולמות, אז אני יכול לעשות כאילו לייק כזה, משהו בראשי. לא, העולם שלי הוא, התפילים שלי והשבת שלי הם נחרצים והם טוטליים. אבל זה נעשה לא מידה שניכור לעבודות אחרות, אלא מידה של אמפתיה לעבודות אחרות. וזו הנקודה, אני חושב שהיא באמת מאפשרת לתת מענה הרבה יותר גבוה לשאלה של, לדיון הזה של ההיררכיה. וזה לא שההיררכיה אלימה, או לחילופין כאוס של כאוס שלא אין שום עמוד שדרה, משהו כזה, אבל עולמות בטוב. כאן הוא באמת רמז ואותת לי איזה כיוון חדש. שהוא באמת, הוא בעיניי, אני הפנמתי חלק מזה, וזה שמחתי, כי זה באמת מאוד קידם אותי. אבל לדבר על העולם, שאיתמר מעלה את שאלת העולם שהוא מאוד היררכי, כי העולם באמת לא נמצא שם במקום הזה, העולם הוא מאוד מאוד מודרני, עם כל היתרונות של המודרנה, כל הקליפה של המודרנה. הוא באמת עוד לא הגיע למקום הזה. זה ממש יחידים ש... אני אגיד לכם, אתה 100 שנה. אנחנו לא שם. שגר בית המדרש, לפני שכולם, כולם בקיאים ברסטם, מקריכה לקריכה, וכולם יודעים את ליותר ואת לקן ואת יודע מה, בקיצור, איפה, מה פתאום זה? יש שבבות של כמה ציירים קרביים שהחליטו להמציא את רסטלינג, עשה בזה כסף לא רע. וכל שבוע הוציאו עוד ספרים ועוד תרגומים ועוד פעמות שם, זה נחמד. אבל יש באמת ספר גדול של רסטלינג, אז מה, כאילו, מה... אני גם מבין היום שזה לא העולם, זה ממש לא העולם. העולם הוא אחר לגמרי, הוא עדיין מתנהל עם כללים הרבה יותר של המאה ה-19. עוד הרבה יותר קרוב למאה ה-19 מאשר למאה ה-20. עכשיו, אני חושב שאבל יש תנועה, יש תנועה ש... טוב, בסדר, זה מה שאני יוצא מהסיפור, כאשר יש באמת איזו מין בשורה, בשורה של זרעים של עולם חדש, שאולי זה באמת... טוב. Maybe da da da, da.